טוב, שלום, בוקר טוב. אנחנו נלמד היום שיעור על מצוות עיבוד עבודה זרה משמשר, שאני כבר אומר הקדמה, תחילת השיעור, אין כאן הוראה למעשה, הלכה למעשה, וגם כן יש בנושא הזה מעט חריפות, ו אני מדגיש, כל מה שאני אגיד פה, זה לא אני אומר בעצם, זה מה שהתורה אומרת. אני רק פה מסדר דברים שנאמרו בחומש, בגמרא, ברמב״ם ובאחרונים. בסדר? כתוב פרשת שבוע שקראנו, אלה החוקים והמשפטים אשר זה בדברים י"ב, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, והיוולתם את שמם מן המקום ההוא. עד כאן. אז אנחנו רואים שיש מצווה לעבד, לעקור עבודת כוכבים. רש"י אומר, עבד תעבדון. למה כתוב עבד תעבדון? מכאן לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה. כלומר, אם אדם עוקר אשרה, נגיד, אשרה זה היה עץ שנטעו בשביל לעבוד אותו, אז צריך גם לעקור אחר כך את השורשים, לא מספיק רק לגדוע את העץ. וכמובן אנחנו לא מאבדים את ההרים, כן? כתוב על הערים אלוהיהם ולא הערים אלוהיהם, כן? אנחנו רק את כל בתי עבודה זרה והפסלים צריכים לאבד, זה מצווה מהתורה. ועכשיו נראה את לשון הרמב״ם. רמב״ם במצוות עשה קפ"ה אומר ככה, ספר המצוות שלו, מצווה קפ"ה היא שציוונו לעבד עבודה זרה ובתיהם כולם בכל מיני העיבוד וההשחתה, בשבירה ושריפה והריסה וחיתוך, כל מין במה שיהיה יותר מופלג ויותר ממהר בהשחתות. והכוונה שלא נניח להם רושם. צריך לאבד, לאבד לגמרי את כל בתי עבודה זרה לחלוטין. הוא אמרו יתעלה, הבית תעבדו את כל המקומות אשר עבדו שם וכו'. הפסוק שראינו עכשיו, ונתעצתם את מזכותם וכו'. אני קצת מדלג. ואמרו שם, ויבלתם את שמם, בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם, ויהיה אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוץ על הארץ. ועוד מקום הרמב״ם אומר את הדברים בלשון טיפה שונה, את אותם דברים בלשון טיפה שונה, ודווקא התעכב על המקום ההוא. זה נמצא בהלכות עבודה זרה, פרק ז', הלכה א', הרמב״ם אומר, מצוות עשה היא לאבד עבודה זרה ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה, שנאמר הבית תעבדו את כל המקומות, ונאמר אם כה תעשו להם מזבחותם תיטצו וגומר, ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו. אבל בחוץ על הארץ אין לנו מצווים לרדוף אחריה, אלא כל מקום שנכבוש אותו נאבד כל עבודה זרה שבו, שנאמר ויבלתם את שמה מן המקום ההוא. בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם, ואין אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוץ על הארץ. זה דבר פשוט, מצוות עשה לאבד בתי עבודה זרה ומשמשיהם, פסיליהם וכל הדברים האלה. דבר פשוט. מה שלא כל כך פשוט זה שהיום אנחנו רואים שיש בארץ לא מעט בתי עבודה זרה, נכון? יש לא מעט כנסיות, ראיתם פעם דבר כזה? יש המון, המון, המון. ונשאלת שאלה, איך זה קורה, הדבר הזה? נכון? שאלה כבדה. הרי מצוות עשה.
מה? איך זה קורה, זה לא קשה.
אז בשביל זה השיעור הזה, בסדר? בסדר. אז לאט לאט. כתר לי זה עיר, ואני אסביר פה את הכל. אז, ולא רק כנסיות, אבל בעיקר כנסיות. אז מדוע לא מאבדים אותם? אז כבר חז"ל מה? אין, אז כבר חז"ל התייחסו לשאלה הזאת, ואמרו ככה, זה נמצא גם באבות דרבי נתן, נ"ב, בפרק י' א', כן, נ"ב, וגם נמצא במדרש תנאים, אמרו י' ב' ב', בדף נ' ח', הכתוב ככה, לשונם זה ככה, אל תיבהל לסתור במות גויים, שלא תבנה בידיך, שלא תסתור של לבנים, ויאמרו לך עשה של אבנים. כלומר, אל תמהר לעשות את הדבר הזה. למה? כי שלא תצטרך לבנות בעצמך. אתה תהרוס, אחרי זה אתה צריך לבנות בעצמך. אם אתה תסתור של אבנים, אמרו לך עשה של אבנים. נאמר היום, אדם יאבד איזה בית עבודה זרה של עץ, ויצטרך לבנות של זהב. כלומר, בזמן שאין תקיפות של הממשלה, ויש קנייה ללחצים פוליטיים ולחצים בינלאומיים, אז אם היום אדם יקום מעצמו, שזה גם דבר לא טוב, כי זה צריך לעשות על ידי הממשלה, על ידי השלטון המרכזי והמלך, אבל אם אדם יקום מעצמו ויערוס בית עבודה זרה, אז מה שיקרה, פשוט משרד הדתות, כנראה, אני מתאר לעצמי, משרד הדתות בעצמו, הוא ילך לכלא, ומשרד הדתות בעצמו יממן בית עבודה זרה יותר מפואר, תוך התנצלות בינלאומית ושערורייה כנהוג. בסדר? אז נמצא שוודאי אף אחד לא יקום מפה מהשיעור עם רעיונות להרוס וכו', אבל כן צריך לדעת באיזשהו מקום, בראש, שיש מצוות עשה להרוס אותה, ולא צריך להשלים עם זה, אבל זה שייך כנראה לימים אחרים מהיום. עכשיו, שאלה שנשאלת, האם מסגדים הם כמו כנסיות? האם האסלאם יש לו דין עבודה זרה כמו הנצרות? שאלה כבדה. למה זו שאלה כבדה? כי לגבי איסור עבודה זרה, אומר הרדב"ז, בשו"ת הרדב"ז, חלק א', צדיק ב', אומר שאנחנו יודעים ששלוש עבירות ייהרג ובל יעבור, אחד מהם זה עבודה זרה. אם אדם מאיים עליך באקדח, אומר לך תשתחווה לפסל או שאני יורה בך, אז תהרוג אותי ואני לא אשתחווה. אומר הרדב"ז, זה אותו הדין גם כן לגבי אם כופים אדם להתאסלם, להעביר אותו על דעת, זה בדיוק אותו דבר, ייהרג ואל יעבור, אין שום הבדל. בסדר, אני יכול לראות לכם את לשונו, יותר נכון, אני אראה לכם, זה פתחי תשובה. זה נמצא בשולחן ערוך, קוף נון זין, נפסק. כתוב, עבודת כוכבים, גילוי עריות, שפיכות דמים, אפילו בצנעה, כלומר, לא בפרסיה, אין שם עשרה מישראל, ושלא בשעת הגזרה, אפילו אין עובד כוכבים מכוון אלא להנאתו, יהרג ואל יעבור. אז אומר פה הפתחי תשובה, אומר עיין בתשובת הרדב"ד, אז הוא אומר ככה, אם אונסים לעבור על אחת מכל מצוות התורה באומרם אין תורת משה אמת, או שאנחנו החלפנו אותה, כמו שאומרים באסלאם, שמוחמד הוא חותם כל הנביאים והחליף את כל הנביאים שלפניו, כאשר הם אומרים ושלא ציווה הקדוש ברוך הוא ככה, שחייב למסור את נפשו עליה, אפילו להנעת עצמו וצנעה ושלא בשעת הגזרה וכו'. בסדר? אז הדבר הזה הוא ברור. אז נמצא שזה בעייתי גם כן. האסלאם, אלא שלגבי בתי התפילה שלהם אנחנו לא פוסקים שזה נקרא בתי עבודה זרה, מסיבה פשוטה שאין שם אלילים, אין שם פסלים, אין שם פסלים, ולכן אפילו אנחנו יודעים שנגיד יהודי יש לו איסור גמור להיכנס לכנסייה, אבל למסגד לא. זה לא שצריך עכשיו לבקר בכנסייה, כן? אבל אין איסור תיאורטית להיכנס למסגד. בכנסייה זה בעייתי, כי אסור ליהנות מעבודה זרה, מיופייה וכל הדברים האלה. איסורים חמורים מן התורה. ופה זה לא נקרא עבודה זרה במובן האלילי שלה. תכף אנחנו נראה שזה טיפה מורכב. במובן האלילי אין איסור. אפילו הרב דוב ליאור, ראיתי שהוא פוסק, או מישהו יותר נכון אמר לי, רב שמעון בן ציון אמר לי, בשו"ת דבר חברון, שתיאורטית, נגיד שהרי אנחנו יודעים, יש ודאי איסור ישיבה בארץ לגויים, ואנחנו, יש לנו מצוות עשה לקיים והורשתם את הארץ וישבתם בה, שלא נעזבנה לזולתנו מן האומות או לשממה, כמו שאומר הרמב"ן במצוות עשה דלת שלו, בהגהות שמה, שוודאי אנחנו צריכים לשבת פה במלוא מרחב ארצנו, יש להם איסור ישיבה בארץ, לא תכונם וכו', אבל תיאורטית, האם אפשר היה להפוך מסגד לבית כנסת? אז הוא אומר שכן, כנסייה ודאי שלא, צריך אבד תאבדון לקטוש אותה בכל מיני קטישה, כמו שאמר הרמב"ם, אבל מסגד לא, תיאורטית היה אפשר לעשות כזה דבר. בסדר, סתם בשביל להבין, אני פשוט מברר את המצווה הזאת. יפה, עכשיו למה לא? איפה למדת?
הכנסייה
של היום פה, הם לא עובדים עבודה זרה, תגיד הודו, חלק מהם וזה וזה וזה, כן. ואני יודע שיש איסור להיכנס לכנסיות, כן. אבל אין להם עובדים של עבודה זרה. טוב, אני לא מכיר את הדעה הזאת, ואני אשמח לשמוע מקור, ואני אשמח אפילו לברר את זה איתו, אבל השיעור הזה שאני הולך להעביר הוא לא בדרך הזאת, בסדר? נשמע דעות אחרות. ואני הולך על פי רבותיי, בסדר? לא אומר מעצמי שום דבר. ודאי שיש לזה דין עבודה זרה, יש מחלוקת בין המחבר לרמ"א, זה נקרא עבודה זרה בשיתוף. בסדר? עבודה זרה בשיתוף, יש מחלוקת בין המחבר לרמ"א, שהרמ"א אומר שהיא מותרת לגויים, והמחבר אומר שהיא אסורה, איסור גמור, ובכל מקרה היא אסורה ליהודים. מבחינת יהודי, עבודה זרה בשיתוף, כי הם עובדים כאילו את האל, עם, בשיתוף לעבודה זרה, עם פסלים וכל מיני דברים כאלה, שגם עבודת האל שם היא צריכה בדיקה. בכל מקרה זה נקרא עבודה זרה בשיתוף, ליהודי זה נקרא עבודה זרה גמורה. אז מבחינתנו, שיש לנו מצווה לאבד עבודה זרה, אין הבדל בין זה לעבודה זרה של הודו. אתה מבין? אין שום הבדל, בסדר? מבחינת העיבוד בתי עבודה זרה, יש להם איסור להיות בארץ, זה ברור, כן? ולנו יש מצווה, כמו שראינו ברמב"ם, בסדר? זה אולי מה שאתה מתכוון, שלגויים זה לא אסור על פי הרמ"א, ויש איזו מחלוקת גדולה מאוד, בסדר? אבל לנו ודאי שזה איסור חמור ביותר, עבודה זרה גמורה לכל דבר. בסדר? אוקיי, מכל מקום, אז אנחנו אמרנו שהם לא אליליים האסלאם, אבל עדיין יש, צריך לדעת, יש הרבה דמיון גם בין הנצרות לאסלאם. אני טיפה עושה פה איזה מאמר מוסגר, נברר פה איזה נושא, ואחרי זה נמשיך לברר את המצווה שלנו. משתי סיבות, יש הרבה דמיון, יש יותר משתי סיבות, אבל אני אגע בשתיים. קודם כל, המניע של הדתות האלה, הם שניהם קמו, שתיהן קמו על בסיס של קנאה. קנאה במי? בעם ישראל. אנחנו מברכים כל בוקר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז הנצרות קמה על בסיס של קנאה באשר בחר בנו מכל העמים, והאסלאם קמה על בסיס של קנאה באשר נתן לנו את תורתו. הנצרות אומרת אנחנו ורוס ישראל, אנחנו ישראל החדשים. הקדוש ברוך הוא נטש את עם ישראל המקורי בגלל שהם לא האמינו באקרובת הצלוב, ואנחנו עכשיו ישראל החדשים. זה מה שהם אומרים אגב בתפילה. בסדר? צריך לדעת את הדבר הזה, זה קצת מזעזע, אבל צריך לדעת את זה, שזה קם על בסיס של קינה באשר בחר בנו בקוממים. הם אומרים, לא, אין עם נבחר בעולם. כל מי שיאמין בקרובת הצלוב, הוא כבר בחיר האל, וכל הקשקושים שלהם. בסדר? והאסלאם, לעומת זה, על בסיס של קינה באשר נתן לנו את תורתו, כי מוחמד הוא אמר, או שאומרים מאמיניו, שהוא חותם כל הנביאים, כמו שכבר הזכרתי, והחליף את כל התורות שהיו לפניו, וכל התורות שיהיו אחריו, ואסור לחלוק עליו, וכל מיני. בקיצור, כאילו הוא נותן התורה. בפועל, מי שקורא את הקוראן, הוא רואה שזה מלא העתקות מהתורה, ומבראשית רבה, וגם מהברית החדשה, ויש הוצאות מדעיות של הקוראן שהן מראות מה המקור שלו, וזה היה יכול להביך הרבה אינטלקטואלים מוסלמים. בפועל זה לא הביך אף אחד. בסדר? מה לעשות? אבל זה מורכב. בסדר? בכל מקרה, זה הרקע הדומה. הרקע הזה, המניע, הוא קנאה. קנאה. הדבר השני, זה גם, אומר הרב קוק, באורות ישראל, בספר אורות, בעמוד קוף נון ג', אומר שגם מבחינה תיאולוגית יש ביניהם דמיון גדול. מה, עכשיו אני יכול להגיד טיפה, נקודה טיפה עמוקה. יש לכם אולי ספרי אורות? הכי טוב אם אתם תהיו עם אורות, מישהו יחלק פה לכולם אורות. אני לא הולך להתעכב על זה יותר מדי, אבל... אז הרב הוא הרבה דן על זה, אתם יודעים בטח שביהדות אנחנו אף פעם לא עוסקים, זה נושא עמוק מה שאני יכול להגיד, אני אפתח אותו רק בקצרה, אבל אנחנו אף פעם לא עוסקים בעצמות השם, לא מדברים על עצמות השם, אנחנו לא משיגים אותו פשוט, איך כתוב בפתח אליהו, לתפיסה או מחשבה בערך כלל, אנחנו לא תופסים, אין לנו שום מחשבה בו, אנחנו לא, אין לנו שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה, כשאנחנו מדברים על האלוקות. על מה אנחנו כן מדברים מהבוקר עד הערב? על התגלותו, נכון, התגלותו, לא על עצמותו, על התגלותו. איך הוא מתגלה אלינו, איך אנחנו תופסים אותו מבחינה סובייקטיבית, מתגלנו בתור מי שקורא לנו את הים, מוציא אותנו ממצרים, מציל השוק מיד עושקו, מכה את הרשעים, דואג לגר יתום ואלמנה, וכולי, מה הוא רחום, הפטר רחום, כל עבודת השם שלנו סביב ההתדמות למידות שאנחנו מזהים בהתגלותו. בסדר? דבקות על ידי התדמות. אבל צריך לדעת שבעבודה זרה זה לא כך. והנצרות הם עוסקים בעצמותו. זה כמובן טעות חמורה, אבל... למה זה טעות? כי זה הגשמה, וזה גם שטות. וזה טעות, כי אי אפשר להשיג את עצמותו, כמו שאמרתי, לתפיסה ומחשבה בערך כלל. אנחנו משיגים רק הופעה מאוד מצומצמת שלו, ועליה אנחנו מדברים. ובדי לא, ילד קטן, הוא חושב שהוא משיג את האלוקות. בסדר? כמו שהבן שלי אמר לי, אבא, נכון, הקדוש ברוך הוא בשמיים והוא קופץ מענן לענן? כך הוא אמר לי, כן. אז ילד קטן וגם עובד עבודה זרה. הבן שלי השני עוד עלה עליו, שהבן שלי הראשון, הוא אמר שהוא לומד בחוג כדורסל. אז הוא אמר, המורה שלי לכדורסל, בועז קוראים לו, הוא הכי טוב בכדורסל ביישוב. אז הבן שלי השני אמר לו, זה לא נכון, בגלל שהקדוש ברוך הוא הכי טוב בהכל, אז הוא גם הכי טוב בכדורסל ביישוב. ככה הוא אמר, כן? אז זה טוב לילד קטן, בסדר? אבל כשתגדל תבין, לא מוכים, אגב, ילד קטן לא מוכים בו. בסדר, אתה עכשיו תיקח לו את ההגשמה, הוא חושב שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא, והוא קופץ מענן לענן. אם אתה תיקח לו את הציור האלילי הזה, אז לא יישאר לו שום דבר ביד, אבל כשתגדל, תבין שאתה לא משיג באמת את השם, ואתה משיג מעט מהתגלותו, וזה גם הכרות מתפתחות, ככל שתגדל יותר, גם בתורה, וגם ככל שתהיה צדיק יותר, אז תבין יותר עמוק, יותר גדול, יותר בהיר. אבל אנחנו לא משיגים אותו. אם מישהו פה חושב ש... או יש לו איזה ציור קונקרטי בתפילה, אז זה הזמן לפוצץ אותו, את הציור הזה חס ושלום, כי זה שריד אלילי מגן שושנה, כשהיא דיברה על הקדוש ברוך הוא, והצטער לנו בראש, אז זה שריד, זה לא טוב. לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. אז זה, אוקיי, אני רוצה טיפה להתקדם. אוקיי, אז בכל מקרה הנצרות היא ככה, כן? היא אומרת, בטח אנחנו מכירים את האלוקות, הוא ירד, הוא... עיבר בתולה וגם נולד וגם ילך בינינו וגם הרגו אותו וכל מיני קשקושים אליליים כאלה. אז אומר פה הרב, הנטייה מקו מקורי, תראו זה באורות ישראל בעמוד קופנון ג' פסקה ד', אני תופס פה באמצע הפסקה, הנטייה מקו המקורי ממקורם של ישראל יש לה תמיד מעין עבודה זרה, דהיינו חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית, רוצים לתפוס משהו ביד. רק גילוי האלוקות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבינו עליו השלום לימד לו כי לא יראני האדם וחי ולא תוכל לראות את פניי. משה רבינו ידע את הדבר הזה שאין השגה ויש לא תוכל לראות את פניי, לא יראני האדם וחי. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, שידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. כלומר, ההכרה שאנחנו לא משיגים את האלוקות, אלא אנחנו כל הזמן משיגים מעט יותר מתגלותו, אז זה דוחף אותנו קדימה לרצות להבין יותר, לדרכי התגלותו, דעת השם וכו', אבל לא משיגים אותו. זה נושא רחב. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה. ומן הדמיון שיש לה ידיעה במה שאין לה, ולכל נוצר, כל מושג, והרגשה במה שיש לה להרגיש, התקרבה בטבעה לאליליות, ונסתבכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם, כי אם על ידי שיברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לוקחו, שהוא צר התורה ואור ישראל. בלי להסביר פה כל מילה, הרעיון הוא שהנצרות היא כמו ילד קטן, היא אומרת, אני יודעת את האלוהים, אני מכירה אותו וכו', בסדר? הוא התגשם והופיע פה וכל מיני קשקושים נוראים, וקצת, הרבה פעמים אני אומר את זה, ותלמידים אומרים לי, לא, הם אומרים שהוא היה המשיח, הם לא אומרים שאותו האיש הוא היה אלוהים. אז זה לא נכון. זה לא נכון. הם אומרים, הוא היה האל. צריך לדעת את זה, למה זה קשה להבין את הדבר הזה, זה קצת מצמרר, הקשקוש הזה. אבל זה מה שהם אומרים. היינו גם ספר הכוזרי, שם במה שאומר הנוצרי, זה ודאי מה שהם אומרים. עכשיו, עכשיו תראו, החידוש פה, אני רוצה לכלל לדבר על האסלאם. אומר פה הרב בהמשך, מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, כן היא המוסלמניות ביחס אל החוכמה והגבורה, שהיא חושבת שהיא הכירה בהם את העצמיות של האלוהות, ועל זה בנתה את יסודה. כלומר, אומר פה הרב, כמו שהנצרות הם אומרים, אנחנו משיגים את עצמות האלוהות, בעצם מה שהם עושים, הם לקחו את מידת החסד ואמרו זה עצמות השם. בסדר, מה שכתוב מסכת סוטה דף מ"ז עמוד א', שאותו האיש הוא הוציא לבנה מן החומה, זקף אותה והשתחווה לה. מה זה? זה משל של חז"ל. מה זה הוציא לבנה מן החומה? הוא לקח אידיאל אחד ממכלול האידיאלים של היהדות. יש הרבה אידאלים, חסד, גבורה, אמת, צדק, חוכמה, הרבה. הוא לקח אחד והשתחווה לה. כלומר, הוא עשה ממידת התגלות, הוא קרא לזה עצמות השם בעצם. בסדר, הם אומרים, אנחנו יודעת את האהבה, את החסד וכו'. עכשיו, אומר הרב, אותו דבר עשתה המוסלמניות, בעצם האסלאם, מידת הגבורה והחוכמה. בעצם הם גם כן תקועים בעיסוק בעצמות, אבל רק במידה אחרת. לכן יש שם הרבה הופעה של גבורה, ויש שם קיבעון מחשבתי גדול, בגלל שדווקא ההכרה שאתה לא מכיר את האלוקות, היא גורמת לאדם כל הזמן ולעם להתפתח, להתקדם, להוסיף עוד חוכמה וליצור תורה שבעל פה, להתחדש, להעמיק. אבל ברגע שאתה אומר, אני מכיר את האלוקות, אתה תקוע במקום. זה יוצר קיבעון התנהגותי ומחשבתי בלתי נסבל, ותוקע את כל ההיסטוריה. ועל כל זה, זה נושא שצריך להרחיב אותו. זה רק אמרתי מאמר מוסגר. כן.
המוסלמים לא אומרים שהוא היה...
לא, הם לא אומרים. הם אומרים שהוא, הוא כאילו... החליף את משה, זה מה שאמרנו. אבל, רגע, אבל הרב פה, אומר דבר מאוד עמוק. הוא אומר בעצם, מבחינה תיאולוגית, הם מתעסקים בעצמות השם, הם קוראים למידת הגבורה, ככה, עצמות השם. וכאילו הם אומרים, כמו הילד קטן הזה שאומר, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, אז הם אומרים, אנחנו מכירים אותו. מהו? הוא מידת הגבורה. אתה מבין? זה בעומק, רגע, אז הרב שמה אומר, אין בינה ובין האליליות חיץ הגיוני. כלומר, בעומק העניין, הם גם כן, יש להם תסמין אלילי של הגשמת האלוקות, של קיבעון מחשבתי, שזה, הוא אומר, אבל, אמנם הם לא אליליים, הם לא עושים פסלים, אבל בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. בעומק העניין, אותו עניין. בסדר?
כי
בעל הרצפות,
יש כמה דעות. יש אחד שהם אומרים שהוא היה משיח, יש אחד שהם אומרים...
לא, זה לא נכון. הם גמישים, זה דת גמישה, כל פעם משנים וזה. זה לא ככה. הם אומרים, נו, תראה מה הם אומרים, נו. האל עיבר בתולה ונולד האל, כל מיני קשקושים. נולד האל, אתה שומע, אתה שומע מה הוא אומר? ואז עבדו על האל. סמרטוטי קצת האל שם, נראה לי. טוב. השם ישמור. עכשיו, אנחנו חיים בחברה בעל כורחנו, כן? תרבות פלורליסטית. לא טוב, כן, אבל ככה זה. עכשיו, זה לא נשמע כל כך נעים, זה לא נשמע כל כך עדין לנתץ בתי עבודה זרה, נכון? זה נשמע כזה קצת מזעזע את הנפש. אדם יכול לבוא ולהקשות על זה ולהגיד, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, נכון? כל אחד והאמת שלו. למה לוחמנות הזאת? למה קנאיות הזאת? נכון? אדם יכול ככה להקשות. ככה תרבות המערב היא גורסת, תרבות הפלורליסטית. מה הכוונה הפלורליסטית? אומרת, כל אחד והאמת שלו. תרבות המערב היא חרטה על דגלה, כל אחד יעשה מה שבא לו, ובלבד שלא יזיק לזולת. מה? לא, זה עניין אחר, נושא אחר, זה נושא אחר. בסדר? עכשיו, פתאום באה התורה פה, ואומרת, מצוות תעשה, לאבד עבודה זרה ומשמשה וכל הנעשה בשבילה. זה לא נשמע כל כך פלורליסטי, נכון? אלא שצריך להבין שהתורה היא לא פלורליסטית בכלל, ובכלל האמירה שכל אחד והאמת שלו היא בעצם אומרת אין אמת. אני אומר כל אחד והאמת שלו, זה בדיוק כמו להגיד אין אמת. אין אמת, ולכן כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כי גם ככה אין אמת. אז מי אתה שתקווה שהאמת שלך היא הכי נכונה וכו'. אלא שהתורה היא לא ככה. התורה אומרת, יש אמת. השם אלוקיכם, אמת. ויש לנו ודאות מכוח ההתגלות האלוקית שעברנו בתור עם, ואנחנו לא משלימים עם כל מיני דעות נפסדות ובתי עבודה זרה שמפיצים אותם, ואנחנו נלחמים ברשעה הזאת. אנחנו מנצים אותה. אין לנו עדינות פלורליסטית, בגלל שאנחנו לא פלורליסטית. בסדר, זה דבר שצריך להבין אותו. התורה היא לא פלורליסטית בכלל. פנאטיות זה בעיה אחרת. התורה היא לא פנאטית. פנאטיות זה כשבן אדם יש לו איזה סברה אנושית והוא חפץ להכיל אותה על כולם. יש לו איזה תיאוריה שהוא רוצה שכולם יתיישרו לפיה, כמו הקומניזם או פשיזם. זה פנאטיות, זה תיאוריה אנושית. אבל התורה היא באה מכוח נבואה, היא באה מכוח דבר השם, לרצון השם, בסדרים אלוקים. ולכן היא לא ותרנית. עבודה זרה היא ותרנית, ככה חז"ל אומרים. מה זה ותרנית? כל אדם אומר, טוב, מי יודע, אולי האל שלך הוא נכון, אולי האל שלי, בסדר. אבל התורה היא לא ותרנית, יש לה ודאות, יש לה ייחוד, וזה מכוח הכלליות של התורה, מכוח הנבואה של התורה, כלומר נבואת משה, ההתגלות האלוקית. עכשיו אפשר גם עוד לשאול שאלה, מדוע עבודה זרה היא כל כך חמורה? לכאורה הייתי יכול לבוא ולהגיד, בן אדם טועה, מה חסר אנשים עם שטויות בראש? אני מכיר מלא אנשים עם שטויות בראש, נכון? מה? ככה, ככה, אבל אתה רואה שהתורה לא אומרת ככה. היא אומרת, מצוות עשה לאבד עבודה זרה ומשמשיה וכו'. רגע, גם אנחנו יודעים שיש מצווה, אנחנו נקרא את זה פרשת השבוע. היום קראנו בבוקר שעובד עבודה זרה, הורגים אותו. בסדר, מדברים על עובד עבודה זרה מישראל, כן? הורגים אותו. כן, אם יש שני עדים, על פי שני עדים, שלושה עדים, יוגמת המת, ככה כתוב, ככה קראנו הבוקר. למה? למה זה כל כך חמור? הייתי יכול להגיד, עוד פעם אני מחדד את השאלה, בן אדם, הוא טועה, יש לו שטויות בראש, מה הלחץ? חסר אנשים עם שטויות בראש? מלא אנשים משתובבים מלא שיגונות בעולם, נכון? מה צריך להרוג אותו? למה צריך לנפץ את הבתי עבודה זרה האלה? אלא שצריך להבין שזה לא כך, שזה לא עוד שטות, אלא זה דבר מאוד מאוד בעייתי. אני אקריא לכם, הרמב"ם אומר בהלכות עבודה זרה פרק ב' צבא ו', הוא אומר ככה, כל המודה בעבודה זרה שהיא אמת, אף על פי שלא עבדה, מצווה ד', מצוות עבודה זרה כנגד כל המצוות כולן, שנאמר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה ואל כל אשר ציווה השם אלוהיכם אליכם ביד משה מן היום וכו'. מפי השמועה למדו שבעבודה זרה כתוב מדבר, על המטה שכל המודה בעבודה זרה כפר בכל התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם, שנאמר, מן היום אשר ציווה השם ועלה לדורותיכם. וכל הכופר בעבודה זרה מודה בכל התורה כולה, והיא עיקר כל המצוות כולן. רמב״ם יש לו דרך שלו, שזה המצווה, זה עיקר כל המצוות, כפירה בעבודה זרה. אתם יודעים שיש הכי הרבה מצוות נגד עבודה זרה. 49 מצוות לא תעשה, ושתי מצוות עשה, שאחת מהן אנחנו מבררים היום. וזה לא עוד טעות, זה לא עוד דעה בעייתית. למה? אז האדם הזה חושב שהפסל הזה הוא אל, או שהשמש היא אל, או שהקרובט הזה הוא היה האל. הדבר הזה הוא לא רק נשאר בטעות מחשבתית, אלא הוא גם גורר התנהגות מאוד מאוד בלתי מוסרית. כמו שרואים במסכת עבודה זרה, בהרבה הרבה הלכות ועריכות, שעובד עבודה זרה הוא מושחת. הוא מושחת מוסרית מכף רגל ועד ראש. בגלל שאדם הוא לא אוהב לעשות רע ולהרגיש יסורי מצפון. נכון? הוא אוהב לעשות טוב, להרגיש טוב, או לעשות רע בלי יסורי מצפון. אז באה עבודה זרה, אומרת לו, תשמע, מה שאתה חשבת שזה לעשות רע, זה לא לעשות רע, זה טוב מאוד. זה הטוב. זה הטוב. זאת אומרת, עבודה זרה היא אומרת על הרע שהוא טוב. היא אומרת לא רק שהוא טוב, אלא שזה עבודת הפסל הזה. וככה תזכה לברכה והצלחה. אם תעבוד ככה, אם תשחרר את נטיותיך בנקודה הזאת, וזה עבודת האל, אז אתה תגיע לתכלית החיים. ככה תחשוף את עצמיותך. ככה תגלה את עצמך. זאת אומרת, אם מתקנה לאדם לגיטימציה ואידיאולוגיה לפורקן היצרים, לכן היא כל כך בעייתית. זה החומרה הגדולה שבה. בסדר? זה צריך להבין. לכן, למשל, יש שני פילוסופים, היית חושב שעבודה זרה זה דבר ארכיאולוגי כזה, זה שייך לפעם. יש שני פילוסופים שהם מאוד מאוד פופולריים ושולטים בכיפה בתרבות המערב, אחד מהם זה ניטשה, שני זה שופנאואר, שהם בעצם חידשו נאופגניזם. עבודה זרה בלי מקדשות ופסלים והכתרת כתורות וזיבוח וכו'. אבל את אותה אידיאולוגיה של עבודה זרה הם, 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 הם נותנים בצורה מערבית, שאומרים לאדם, אין אמת, אלא מה שאתה רוצה, זה האמת. ולך עם זה עד הסוף. ואין מי שיכול להגיד לך שזה לא נכון. ואתה חייב לחשוף את זה. ואם לא תעשה את זה, אתה נכה. אתה חוטא על הנפש. אם לא תלך עם האמת שלך עד הסוף. וזה מכשיר את כל הזימה והשפיכות דמים שאנחנו רואים שמשתוללים היום ברחובות, ועוד הרבה יצרים נמוכים, ולא רק שלא מתביישים בזה, אלא אומרים, לא, זה טוב מאוד. זה הטוב. מישהו מתחיל להגיד לנו, יש אמת וצריך קיים מצוות, הוא הבעייתי. נגדו צריך ללחום. אתם מבינים? את הבעייתיות פה? זה לא עוד איזה שטות, איזה טעות, אלא זה הרס של כל החיים. זה הכשרת הרע. כן. נכון. עכשיו צריך לדעת עוד נקודה, שעבודה זרה, אמרנו זה עבודה זרה. עכשיו נצרות, הרב קוק כותב בספר אורות, היא עוד יותר בעייתית. עוד יותר בעייתית. למה? מכמה סיבות. א', שהיא אומרת, עבודה זרה היא לא טוענת להיות מוסרית. היא רק אומרת, אני אתן לך איזו שיטה, שתזכה לפרנסה טובה, תזכה לברכה והצלחה, תחיה, פיודיאולוגיה, יהיה לך... אבל הנצרות היא אומרת, לא, אנחנו עבודת האל, אנחנו המוסר, אנחנו הקודש. כשבשורש הדברים, זה מה שהרב אומר, אני אקל לכם רק את המשפט הזה, הוא אומר, יסוד הרשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המוציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה, ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש, כי אם לתמאו ולסעבו. אבל עבודה זרה היא בחוץ, גדולה ממנה היא הרישה הצפונה הארסית של המינות, שהיא מחפשת לה פינה בעצם הקודש. סממית בידיים, תתאפס, והיא בהיכלי מלך. כלומר, מינות זה הנצרות, היא גם גנבה את התורה וקרחה איתה ספר אלילי וסמרטוטי, שניטשה אמר על זה שזה החטא הכי גדול בהיסטוריה. אבל היא בעצם בעומק העניין היא אלילית לחלוטין, גם מצד הפסלים שלה וגם מצד ההתנהגות שבה. כי פאולוס זה מובא בספר המוקש הנוצרי, מי שרוצה לראות בעמוד 201, מה שאני אומר, רציתי להביא את זה כתוב ושכחתי את זה בבית המדרש למעלה. אבל הוא כותב פאולוס שהאמונה באקרובת הצלוב לא רק שהיא מחפרת לאדם על כל עוונותיו שהוא עשה, אלא על כל מה שהוא גם יעשה. אז בן אדם אומר, יופי, איזה תת כיפית. אני אמין בקרובט הזה, ואני יכול לעשות עכשיו כל רשעה. זה בדיוק עבודה זרה. זה יותר חמור מעבודה זרה. ססו על הפאולוס הזה כמוצאי שלל רב בכל הכנסיות. זה תפס חזק מאוד. אפשר לעשות כל חטאת, כל רשעה, והוא ביסורה ויחפר על זה. ממש כן. עד כאן. עכשיו, בסדר, אתם מבינים שבעצם יש פה יסודות אליליים, מובהקים וחמורים מאוד. עכשיו, בדורנו זה מורכב מאוד. כל השנים לא הייתה בעיה לזהות את הבעייתיות שבנצרות, שבמינות. בגלל ש... רצחו אותנו פשוט. כל השנים שחיינו בגלות היו מלאות פוגרומים, עלילות דם על היהודי, על היהודים רוצחי האל, ואנחנו יודעים על מסעות הצלב והאנוסים וגם גזרות תחתת, תתנו, גם השואה היא פרי של חינוך לשנאת היהודים של 2000 שנה. לא הייתה בעיה, ידענו בדיוק גודל רשעתם ושקרם. היום דורנו זה בעייתי מאוד. אני אסביר עכשיו משהו קצת שאני חושב אנשים דרך כלל לא יודעים אותו, שהרי כל מדינת ישראל הסתירה אידיאולוגית אדירה על התיאוריה הנוצרית, שאמרו שכיוון שלא האמנו בקרובת הצלוב, אז האל עזב אותנו והם וארץ ישראל, כמו שכבר אמרתי, הם ישראל החדשים, נכון? עכשיו, אבל פתאום קמה מדינת ישראל, והיא מדינה מאוד חזקה, מאוד עשירה, וגם השם עושה לנו ניסים, במיוחד הם ראו את זה במלחמת ששת הימים. התחלה שהיא קמה, הקתולים אמרו, כולם אמרו, היא טיפול, זה לא יחזיק, כי הרי האל עזב אותם, הם עם בזוי ומסכן ועלו. אבל לא, רק הולך ומחריף הבעיה מבחינתם. אז בשנת תשמ, שזה לפני 32 שנה, התכנסו ראשי הכנסייה בעיר פטאיה שבתאילנד. כל ראשי הכנסייה העולמית, ועשו ועידה כזאת שנקראת ועידת תאילנד. כל מה שאני אומר עכשיו זה נמצא בספר תמיה ומבוכה של הרב אליעזר הלוי רבינוביץ'. הוא תמיה ומבוכה, הוא היה תלמיד חכם גדול, היה רב של בר אילן, רב של חיל האוויר. הוא אומר, לא רציתי לכתוב את הספר הזה, אבל הביאו לפניי מסמכים וראיתי שאין מנוס. אני חייב לפרסם את הדברים על כל חריפותם, כי הם מאוד מאוד בעייתיים ולא ידועים בציבור. אז הוא כותב ככה, שבשנת תשמ"ם התכנסו ראשי הכנסייה בעיר פטאיה שבתאילנד. הוא מביא דוח תאילנד, הוא ממש כותב שם את הדוח שהם יצאו שם. הם עשו צוותי חשיבה כאלה, ראשי הכמרים הכי גדולים בעולם מכל הזרמים, עשו חבורות כאלה, כמו חבורות של מחשב, חושבים מה לעשות עם מדינת ישראל, עם הבעיה הזאת שנקראת מדינת ישראל. מה לעשות איתנו? ויצאו משם מסקנות מאוד מזעזעות, שמי שקורא את זה קשה לו קצת אפילו לישון בלילה. שעיקרם, הם בעצם עכשיו, אי אפשר להכחיש יותר את מדינת ישראל, אלא פשוט מה שצריך עכשיו לעשות זה לנצר אותנו. ויצאו משם עם הרבה תוכניות. הוא כותב שם, הוא כותב את הספר הזה בתשמ"ה, 5 שנים אחר כך, אחרי הוועדה הזאת. הוא כותב, כיום בארץ פועלים 400 ארגוני מיסיון. זה אז. היום זה ודאי מספר גדל וגם הם התחזקו. איפה הם? איפה הם לא, אתה שואל? איפה הם לא? אז אני אספר. אז טוב, תכף חכו, בסדר, חכו שנייה, תנו לי לדבר. עכשיו, והם פועלים, הוא קורא לזה בשיטת התמנון. תמנון. מה זה תמנון? תמנון יש לו הרבה זרועות, ואתה נלחם בזרוע אחת, בזמן הזה תוקפת אותך זרוע שנייה. אם אתה גם נלחם בה, תוקפת אותך עוד זרוע. יש לו הרבה זרועות. יש להם הרבה זרועות, והם קצת מתאים. כי הם לא באים בצורה גלויה. כמו החזיר הזה, חז"ל ישבו את מלכות סדום, את הנצרות, החזיר הזה שפושט לפה ואומר, ראו שאני טהור. אני מפריס פרסה ושוסע שסע. אבל הוא לא מעלה גרה. זאת אומרת, יש שם הצביעות. איפה הצביעות? תכף אני אגיד. אז יש שם, אם אני אנסה לסמן את זה, שלושה זרמים מרכזיים. הקתולים, שזה הוותיקן, הם לא כל כך קיבלו את המסקנות של הוועדה הזאת, וממשיכים להכחיש את מדינת ישראל ולהילחם בה. והם תורמים כסף לחיזבאללה ולאשף בזמנו, וחמאס ואיראן, כל מי שרק רוצה להשמיד אותנו, קחו. ועד היום אתם יכולים לראות את זה כתוב, הם לא מכירים במדינת ישראל, לא מכירים בנו, לא מכירים ודאי שירושלים היא בירתנו. הם רק מנסים לפורר אותנו בצורה גלויה אפילו, ולחזק את אויבינו היושבים בתוכנו בצורה גלויה. בסדר? הפרוטסטנטים, זה הוועדה הזאת, הפרוטסטנטים והאבנגליסטים, גם הם פועלים בצורה שונה. פרוטסטנטי, אני אומר עכשיו דברים טיפה, ויש לזה תתי חלוקות וכו', אני אומר טיפה בצורה כללית, כי אי אפשר לפרט את כל המצע עכשיו. הם פועלים בסוג של צביעות כזאת, שאומרים, אנחנו אוהבים אתכם, ונעזור לכם, ונתמוך בכם, כשבעצם מטרתם היא לפורר אותנו, את מדינת ישראל. למשל, אתן לכם דוגמה. אני שמעתי את בין קלינטון, אתם זוכרים שהיה פעם נשיא כזה, ארצות הברית, ביל קלינטון, לא מזמן. הוא אמר, הקומר שלי אמר לי, שמי שרוצה להצליח בעולם הזה, יתמוך בעם ישראל. ומה הוא תמך בנו? הסכמי אוסלו. השם ירחם. כן? שזה שלב הכנה להקמת מה שהם רוצים לעשות פה, והם דוחפים את זה עד היום. מי דוחף הרי? הקמת שתי מדינות. מי דוחף את זה? הם. הם, נכון? איחוד האירופאי ואמריקאי. יפה. אז הם אומרים, לא, זה מדיני, אנחנו עוזרים לכם, גם ניתן לכם נשק אפילו. אבל הם מקדמים פה מגמות שמפוררים אותנו לגמרי. גם הם מחזקים כל מיני דרך כסף. מגמות בעייתיות מאוד, כמו הקרן לידידות והקרן החדשה לישראל החדשה. זה הכספים נוצרים, זה צריך לדעת, והם מקדמים פה מגמות שעניינם לפורר את מדינת ישראל ולהרוס לנו. הם פועלים כמו תמנון. אז זה הפרוטסטנטים, וגם האבנגליסטים, זה הדבר השלישי, הם הכי בעייתיים במידה מסוימת, שהם סופר צבועים. סופר צבועים. הם גם תורמים מלא כסף במלא מקום, לפעמים אפילו גם לישיבות, אוניברסיטאות, בתי חולים. וזה כמובן כסף של עבודה זרה, ואסור לגוע בזה, ואסור ליהנות מזה, זה איסור חמור. אבל הם מצליחים גם לפעמים לקרר את היחס אל הנצרות מאוד. יש כאלה היום שמתנדבים בקרמים. יש להם קטע עכשיו חדש של להתנדב בקרמים. לפעמים אפילו בקרמים בישע, בהתנחלויות. שכל עניינם זה מאותו, אותה ועדה הזאת, לנצר את כולנו. אני אקריא לכם משהו שכתב אחד מהם, טומי וולר קוראים לו. הוא ראש ארגון הנוצרי הדתי היובל, ככה הוא נקרא, שהוא אחראי על כל המתנדבים האלה בקרמים. שהם באים אומרים, אל תשלמו לנו, אנחנו נממן את עצמנו, רק נעזור פה, נבוא לשלושה חודשים בקיץ, לפעמים ליותר, כל המשפחה, מתנדבים, עוזרים, נורא נחמדים, והכל זה במטרה לנצר אותנו. אז תראו מה הוא כותב, הוא העביר את מהות התנדבותם בקרמים. מבחינתנו להתחלק בבשורה, שזה הברית החדשה, אינו רק עניין מילולי, יש בזה בית מעשי, פעילות המבוססת על קשירת יחסים. במהלך עבודתנו עם האנשים האלה היהודים, תהיה לנו אפשרות להתחלק איתם בישו אותו אנו מכירים ויודעים. בסדר? אז כל מטרתם לנצר אותנו. בעייתי מאוד הדבר הזה. כן, שאלות, עלו פה שאלות. כן.
אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט. אני זכיתי ביום שישי לבקר פה בעיר העתיקה, ירושלים בירתנו הנצחית.
כן.
וראיתי את עיר דוד. איפה היא התחילה, איפה היא המשיכה, ויותר מזה, כמאה של קלף מבית ראשון, שכתוב עליו את הפסוק שחסר חמישה מילים באמצע, עם המשפט שהכהנים אומרים לך בברכת כהנים.
מה אתה שואל? אתה שואל, יש לך איזה שאלה אחת? לא מבין מה אתה, אתה שואל, יש לך שאלה?
אני מנסה להגיד שעם העובדות הקיימות בשטח, ואם אנחנו עובדים לפי עובדות, השיעור שלך מעולה, אבל אני רוצה להגיד שניתן היום לעלות קצת יותר גבוה עם הידיעה לאור העובדות.
טוב, עוד שאלות?
יש לי. אולי הייתי מוסיף גם, כמו שלמשל היום יש הלכה, היא לא במפעל, שלמשל אסור לרפות גוי. אבל למה אנחנו מרפאים? כי אם לא נרפא פה, אז גם בחוץ לארץ לא ירפאו. אותו דבר גם, אם אתה, גם אם אתה חזק מאוד פה, אם אתה תהרוס את כל הכנסיות וכדומה, גם בחוץ לארץ יעשו לנו אותו דבר.
נכון.
אז כאילו אותו דבר, פחות או יותר. כמו שעשו לרפות גוי. אז גם הם לא ירפו אותנו בחוץ לארץ.
מה?
אני
לא נכנס עכשיו בכלל להיבט המעשי. אמרתי, אין פה שום הלכה למעשה. אני לא כאילו נכנס פה. לא, אני... אמרת, זה צריך עוצמה רוחנית הרבה יותר גדולה ממה שקיימת היום. צריך אולי אפילו את מלך המשיח. או לפני זה, יכול להיות, אבל ודאי צריך עוצמה רוחנית. בסדר, זה לא, אבל זה דבר שצריך לדעת, מה התורה אומרת לנו, מה הריבונו של עולם רוצה מאיתנו. בסדר, לא נכנס פה עכשיו להלכה למעשה. אני בא לברר את הנושא. נושא הוא נושא לא כל כך מבורר, לא כל כך יודעים על הפעילויות שלהם. הם תורמים ופועלים מאוד חזק. יש היום יותר מ-20 מוסדות להשכלה גבוהה בארץ שלהם, שהם לומדים את התכנים שלהם, והם מכשירים הרבה הרבה פעילים וכל מיני מטרות שעניינם לנצר אותם. אתה שואל איפה הם פועלים? הם פועלים בארץ, מלא. אני אומר לך, מה, קרוב משפחה שלי הביא לי, הוא היה באיזה פסטיבל בראשית. הם חילקו לו שם, הוא הביא לי, הוא הראה לי 5 ספרונים מיסיונרים. הם פועלים, הם נותנים כסף לרווחה הרבה פעמים. וברווחה, במועצות אזוריות. הם שואלים, ואחר כך, אז ראש מועצה אחד, אני לא רוצה להגיד את שמו, מפאת כבודו. אז נתנו כסף, שאלו איפה יש פחות עניות, ניתן להם תנור, ניתן להם מה שצריך. טוב. אחרי שנתנו, חילקו למשפחות עניות, אז הם ביקשו את השמות של המשפחות עניות. אז הוא אמר, עד כאן. הם פונים אל החלשים, ולאט לאט מקרבים אותם לדעות שלהם. לפעמים הם יכולים לממן טיפולי שיניים בחינם, יש להם בתי תמחוי. בירושלים יש כמה וכמה בתי תמחוי, שבהתחלה בא אני סועד שם עוד יום, ומקרבים אותו לדעות שהם. הם פועלים בצורה מאוד מאוד שדולה נוצרית בכנסת היום. יש להם, הם שולטים על הרבה יותר מוסדות תקשורת ממה שאתה חושב, עיתונים, רשתות רדיו וטלוויזיה. הם הרבה יותר מתוחכמים ממה שאתה חושב, וצריך לדעת זה רק הולך ומחריף. אבל ידענו שזה יהיה ככה. הרי כתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. לא כתוב את הר ישמעאל. מותר עשיו? יש לנו התמודדות רצינית עם המלכות הרביעית ועם הדת שלנו. זה ההתמודדות הכי מרכזית שלנו היום. רק אנחנו קצת ישנים. ישנים בשמירה, כן.
אם אדם נשאר בנפשת האלוקית האלוקית שלו, הוא בעצם עובד עבודה זרה?
לא, הוא לא עובד עבודה זרה. בשביל להיות עובד עבודה זרה, הגמרא מציינת ארבע עבודות שצריך לעשות. ניסוך, השתחוויה, הכתרה וזיבוח. או אחת מהעבודות של האליל המיוחד הזה. יש אלילים עם עבודות שונות. זורק אבן למרקוליס וכו'. אבל, אם אדם הוא מצייר בראש שלו את האלוקות בגוף חס ושלום, או משהו דומה לזה, אז הוא עובר, לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. בשמיים, ממעל וכו'. כן, אז יש בזה סיגי עבודה זרה. זה בעייתי, הדבר הזה, וצריך כמובן לצאת מזה. איך אדם יוצא מזה? על ידי שהוא לומד. זה לא טוב. אז זה גם גורר הרבה התנהגויות לא שלמות, נקרא לזה ככה בלשון עדינה, אם לא מבררים דווקא את הנקודות הכי שורשיות האלה. הרב קוק הוא מלא אבל בכתבים, בספר אורות, למשל מאמר יסורים ממרקים, מאמר מאוד מרכזי, וגם מאמר דעת אלוהים בעקבי הצון, שמברר דווקא את הנקודה הזאת שהיא הכי מרכזי, הכי מרכזית. אני אקריא רק משפט אחד וזה מסיים, רק לשאלתך. אומר הרב קוק, טעות פה בנקודה הזאת זה לא טעות צדדית. תראה מה הוא אומר. הוא אומר, כל סיבוכי הדעות שבבני אדם וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן בין המעשיות ובין העיוניות ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. זאת אומרת, פה הגשמה או צמצום או קיבעון הוא עושק את כל הנפש, את כל המחשבות. זה דבר מאוד מאוד מסובך. בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.